אל זני רוזנשטיין הגעתי לאחר שפרסמה שהיא מבקשת מימון המונים לתרגום ספר שכתבה. ביקשתי לשמוע את סיפורה ולהעביר אותו למאזיניי באתר הכל ברשת במסגרת סדרת העסקטים סיפורם של ילדים בשואה. ז'ני הייתה בת 6 כשהשתנו חייה באחת, לאחר שהצבא הסובייטי פינה את העיר צ'רנוביץ' ופורעים אוקראינים ורומנים בליווי נאצים נכנסו לעיר. היא תיארה לי את שעבר עליה כילדה בת 6 עד פחות מ-9. המראות, הריחות, הפחדים מלווים אותה כל חייה.
אני ב-1935 נולדתי. נולדתי בצ'רנוביץ, עיר הבירה. זמנו שאני נולדתי זה היה כבוש בידי רומנים. בהתחלה זה היה שייך לאוסטרו-הונגריה. תראה, המשפחה שלי זה ככה. סבתא ואימא שלי, הם נולדו בפולניה, בגליציה. הם גרו בלבוב. והם ברחו משם כנתה שהתחילו כל המראות שלה נגד היהודים, עם הקוזיסטים. 18-19 משהו כזה. אני עברו לצ'רנוביץ, סבתא שלה הייתה בית מאוד דתי, היה ממש דתי, כי היא באה ממשפחת אדמורים ורבנים. מצד האבא שלי, אבא שלי יליד אוקראינה, הוא נולד באוטאקי. ושם הרבה סיפורים מעניינות, שהם היו איזה 5-6 ילדים, ושני אחיות בזמן שהתחילו איזה מורת, הם ברחו לפלסטינה, והם פה בארץ, האחיות היו. מקצוע שלו היה פרוון. כי זה מה שעבדו אצלו בחוץ לארץ, שם שבא שלו לימד אותו. הסבתא שהייתה רופאת מצמחים, הייתה לה מעבדה, והייתה עושה בצ'רנוביץ כל מיני תרופות בשביל אנשים שהיו חולים, שלא היו רוצים לקחת תרופות של רופאים, וכך הייתה מרפא אותה. והייתה לה סמכות גדולה מאוד, עם תעודה ענקית, עם כל מיני צמחים בפח החצר, שגידלה מעבדה קטנה, זה כי ילדה קטנה, זה אני ראיתי לפני שלקחו אותנו לגטות. והיה לי בית מאוד שמח, עם הרבה חדרים, עם עוזרות בית, ואני כי ילדה קטנה, ואחר כך ב-1941 נולדה לאחות. אבל בגיל, ואז היה 41, לפני שהתחילה כל הבלגן, עשו לי יום הולדת בבית. היום הולדת של כל המשפחה הייתה אותו הזמן, כי זה היה עוד שקט עדיין, ובבוקר היה מאוד שמח, כך שהתחיל כבר נגמר היום הולדת, אותו היום, בערב, ככה בערב בין 9 שהלכנו לי למיטה, התחילו המראות, התחילו צעקות, התחילו לדפוקות בפלטים, האוקראינים התחילו לדפוק, התחילו לשבור את כל המחנויות של היהודים, התחילו, היה כבר התחיל, היה משהו נורא, כלום, התחיל פוגרום, לזרוק את כל העבודה, מכות וזה, הלכו את באו הביתה, זרקו אותנו מהבית, לקחו לנו את כל הרכוש, מה שהיה לסבתא של האישה חכמה. זה לקחה ממזוודה קטנה את כל הדברים הטרופים החשובים, כי היא הבינה שהיא הולך להיות משהו. והיא לחבחה. אני רציתי לקחת את הבובה שלי, אבל לא הספקתי. ובכיתי כל הזמן. ולקחתי את התינוקת, לקחנו. ואז למחרת באו אלו הפרזיטים, ולקחו אותנו לבית הכנסת, שם בבית כנסת עשו מזה בינתיים גטו, ברחוב שלנו, הרחוב שלי היה כמו רחוב בני ברק, היה נקרא רחוב סינגוגנגסה, ברחוב הבית כנסת, הרחוב היה על, ארוך למי אורך עד, עד הסוף, ושם היה בית כנסת ענף, שבבית כנסת היה גם ישיבה, גם מקווה, גם חתונות, אז הרבי גר שם, היה משמח. אז משם הלכו, הביאו אותנו, התחילו לצוק עלינו, לזרוק אותנו לשם, נתנו לנו סלעים צהובים, ולקחו לנו את התעודות הקודמות, והעבירו תעודות של אותו הזה. היה, אבא שלי קיבל מכות רצח, יש לנו אבא שלי שקומוניסט, וזה לא היה נכון. בינתיים עשו מה שעשו, אנחנו היינו צריכים לשוט לשתוק ולא לדבר הרבה, ולמחרת, באותו הזמן אחרי זה, הגיעה איזו מסעית ענקית, ואת כל הנשים לצד המסעית הזאת, וגברים למסעית השנייה. ואנחנו, אני, אמא שלי, סבתא שלי, אחיותיה, בני דודות, ככה קרוב ל-25 איש, הגברים מצד שני. מה שכשהתחיל, נכנסנו לתוך המסעית, בכינו כי היה, לא רצו, לא היו עדידים, נבלו לנו בצורה רעה, וככה לקחו אותנו, התחלנו לנסוע. לקחו אותנו במקום הראשון, היה מוגילוב פדולסק. זה היה נהר, אני מדברת על אזור אוקראינה. קרוב לאוקראינה.
ושם יש באמת עיר בשם הזה.
כן, מוגילוב פדולסק, בדיוק. ושם אנחנו הגענו עד המקום הזה של הים, כי לא אפשר היה להעביר את זה, אז העבירו אותנו מעבורת כזאת, עמדה שם חיכתה לנו. הם עשו בצורה כזאת כדי, לפני שנגיע לגטו הזה, התחילו לעשות לנו כל מיני הדברים לא טובים, שמו את קרש, ומי שלא היה עובר מהר מהר מרס בקרש, היו יורים בו וזורקים אותו לתוך המים.
ובתור ילדה בת שש.
אני ראיתי את כל זה ונורא פחדתי, אבל אני ילדה. הרזיקו אותי כדי שנוכל לעבור את זה, ואני רעדתי מפחד, אני ואחותי ובני דודים, הכל היה נורא. אני הייתי בת שש, והיא הייתה בת שנה כמעט. ולקח, אמא שלי הרזיקה אותה, וסבתא שלה השליחה, עד שהגענו לתוך זה, עד שעברנו, הגענו ברגל, לקחו אותנו עד שמה, עד שהגענו לתוך הגטואים, שמה כבר היה נורא הרבה אנשים, ובכו וצעקו.
ואיך זה נראה?
לא נראה, זה כל הצליפונים כאלה, עם שבילים מלא חול ומלא ירק ומלא אבנים, עד שהגענו לשם, זה היה קשה להגיעו. כשהגענו כבר היה הכל סגור עם כל מיני, שם היה שומר, היה הרבה אוקראינים ונאצים, היה וצעקו עלינו, שם היה עם גדר תיל, זה היה נורא פחד. וכשהגענו כבר נתנו לנו צריפונים, נתנו לנו כל מיני נסטינגים, ברזל, הכל מברזל בשביל לאכול. ושמו אותנו קריות של קש ושמיכות כאלו דוקרניות, וזה לא היה בריבה, אנחנו לא רגילים בית כזה טוב, לא רגילים בו בכינו וצעקנו, וזה לא עזר כלום. והדבר הכי גרוע היה כשאנחנו חיפשנו לראות לאבא שלי, אנחנו רואים שאבא שלי איננו. אז אמא שלי, כשנסענו במסעיות, היא שומעה יריות, אבל היא לא ידעה ממי ירו ואיך ירו. רק ידענו שביריקות שהגענו לתוך הגטו, ראינו שאבא שלי איננו, חיכינו, אבל לא הופיע. אז ככה נשארנו שם בגטו של מוגלף פדול. החליכו ילדים מ-6 עד 10 לנקות את הבתי שימוש, לנקות שיניים שהוציאו מאנשים בחיים והוציאו אותם את השיני זהב, לנקות את השיני זהב. ריח היום, הכל, הרבה ילדים לא רצו לעשות, פחדנו, אז מי שלא רצה קיבל מכות, ומי שלא... לא, אם המכות לא עזר, אז ירקו בו. זוועה, אל תשאל. הרי שברו לי את האצבע הזאת, הרי האצבע הזאת היא לא מתפקדת אצלי. כי לא רציתי לקח ודק עם הקל הזה כזה, פאק. הייתי ככה מקופלת את האצבע שהסבתא שלי בגלל שהיא רופאה, עם השיחות, אז שם לי איזה קרע ששם לה משהו שאני אוכל אחר כך לחיות עם האצבע. וזה מה שהיה הפגישה הראשונה, ואני בחייתי, ואני לא רציתי, ואוכל נתנו זוועה. אוכל היה, הם נתנו כאלו דייסות, שזה כמו גומי, ממש כמו גומי, ואנחנו לא רצינו, לא יכלתי לאכול, אז מה היינו עושים בגלל שרעבנו ולא היה מה לאכול? אז אני ועוד ילדים הלכנו לפחי זבל לחפש מה שיש שם, כי שם זרקו הרבה על יד הקנטינות של הסגל הגרמני, בשקט הלכנו שלא יתפסו אותנו. אז מצאנו שם קופסאות, כל מיני קופסאות, לחם עם עובש, תפוחי אדמה קליפות עם תפוחי אדמה מלא בתולעים, כל זה הורדנו, כל זה עשינו, כי הבטן נורא קרקעה, היינו רעבים, לא עזר שום דבר. אז אחד זה מה שעשינו. אני ברוף יאוש, ראיתי כל כך רע לב, כל כך אין כלום, וזה אני סובלת. לקחתי יום אחד והתגנסתי לבית שימוש של הנאצים שם. הכנסתי לבית שימוש, מצאתי על הרצפה חתיכת סנייר כזה מפושקש עם פיפי וקקה. כבר לא היה לאכפת, כי גם ככה לא אכפת היה. ניגפתי אותו טוב, לקחתי את הפיחם הזה, סיארתי מה שהעיניים שלי ראו שעשים, את זה עטפתי והבאתי את זה לאמא שלי שתחבא, והיא חיבדה, אבל היא נתנה למנה, היא אמרה שאני לא אעשה דברים כאלו, כי אנחנו נצרכן, ומאז לא עשיתי יותר. אבל זה לא הכל. מאז עברו עוד כמה זמן עם עינויים ומכות ודברים וצעקות, ואחותי לא היה למה לאכול. מזל שאימא שלי הייתה אחות במקצוע, והיו לה שם הרבה נוצרים ששכבו בבית חולים כזה, אז היא שכבו שם, הייתה סוחבת מדי פעם משהו בשביל אחותי שיהיה למה לאכול, ואותי גם לקחה מדי פעם לשם לעשות משהו כדי שגם לי יתנו משהו. הייתי לוקחת צמר גפן עוטפת כדי שיהיה בשביל כך שעושים את הזריקות שמנקים עם זה, אתה מבין? וזה מה שהייתי עושה. טוב, הייתי שם, אבל חורף הגיע. אנחנו בחורף שם עדיין היינו, במוגילו פדולסק, וילדים, יש נוצרים, ראינו נוצרים חוגגים ועושים להם בקנטינה דברים. אנחנו ילדים שהם כל כך רעבים, אמרנו אחת לשני, זה 5-6 ילדים יותר אולי, אמרנו בואי נלך בשקט עד הקנטינה, וניכנס לפח הענקי ששם יש, אולי נמצא שם משהו לאכול, ונביא לילדים האלה ששוכבים שם, חולים גם כמשהו. כן, באמת הלכנו, הגענו לשם, פתחנו את הפח, יצאנו, חיפשנו, שילד שהיה יותר גיבור נכנס לתוך זה, והוא הציג כל מיני דברים, אנחנו ניסינו, אכלנו את זה, שמנו בכיסים, וכדי לחזור בחזרה כבר בשביל הילדים ששכבו בצריפונים, הילד אחד נתקע, הוא קיבל מכה ברגל, ורש הקו, והוא יוצא השומר ותפס אותנו. תפס אותנו השומר, התחיל לצחוק עלינו ולקח אותנו למסקדה, ומסקדה היה מין גוי, מין כזה, אוקראיני בן אלף כזה, ואמר ציבה, אמר ככה, תוריד לכל הילדים האלו את הנעליים בגרביים, ותשים אותם על הקרח ל-12 שעות. נו, אתה מתאר לעצמך מה קורה לילדים שהם חלשים, והם לא יכולים לעמוד בזה, וזה זה קר, הרגליים קפואים, נהיהם כחולים. כמה ילדים מהם התעלפו? כשהתעלפו, לא נתנו להם עזרה בשום אופן. לקחו, עשו להם בור, ולקחו את המעולפים, בלי לעזור לזרקו אותם לתוך הבור, שפכו אליהם נפט, והציצו אותם.
את ראית את זה?
את בוודאי שאני הייתי שם, אני עמדתי, אני לא יודעת, כנראה היה לי איזה מלאך ששמר עליי. אני יצאתי משם, הכל זה, אני יצאתי כשלקחו את האימהות, באו, בכו, צחפו, לא עזר כלום. האמא שלי לקחה אותי, סבתא שלי, שמה לי איזה חומר ירוק על הזה, אני לא אשכח את זה אף. חומר ירוק שזה כל כך הקץ, כאב. עכשיו שאני נזכרת, זה היה סרפד. סרפד, שמה כל פעם, שמה עד שהרגל שהייתה כחולה, עד פה, עד פה, התחילה לרדת הכחול, וכל פעם שמה למשהו דברים חמים, ככה הצילה לי את הרגל. הצילה לי את הרגל. ומאז אני הייתי בן אדם עבוד, שנראיתי דבר כזה, ואני הייתי כשהם נשרפים בזה, אני איבדתי את המוח שלי. כבר ילדה קטנה, כל הזמן בכיתי, צעקתי, לא רציתי כלום, הרגשתי שאני אשתגע לגמרי. האמא שלי ציפרה, עשתה, כיפדה, עשתה לי כל מיני דברים, לא עזר לה. אבל מה לעשות? ילדה זה ילדה. יום אחד זה הגיע, קיץ גם שם, כבר הגיע לשנת 42.5. ואני יוצאת החוצה, עם מצב רוח, בלי שום דבר, אוכל אין, שום דבר אין. אני כמו מקל, ילדה בת 7 אולי יותר, ואני יוצאת החוצה, מתיישבת על אבן. ולוקחת מקל ומסובבת ורואה איך הנמלים שם הולכים וקטופים אוכל. אמרתי, אוי רבוני שלא אלה, למה אני לא נמלה שגם אני אוכל משהו נורמלי? אבל במקום נמלה אלוהים שלח לי איזה נאצי, הגבוה, בגובה ענק, חתכת עם סמל קרס, הוא מקל ביד וכלב גדול על ידו, וזה ניגש אליי, ואני נולדתי בלונדינית, ונגיד, הייתי שונה מהמשפחה. והייתי בלונדינית עם טלטלים כאלה, אבל טלטלים לא מסודרים כי לא חפפתי, לא נתנו להם כלום. הוא ניגש אליי, הוא חשב שאני מעובדים של האוקראינים שם. ניגש, התחיל לדבר, את הקודם התחיל באוקראינית, ואני לא ידעתי. שפרשט דויץ', אבל גזקתי, יא. וס מחסט היר אוס. תגיד, מה את עושה פה בחוץ? אמרת, אני יושבת, כי משנם לי, ואין לי מה לעשות, ורע לי, ואין לי מה לעשות. אז הוא אומר, והייסטו, איך קוראים לך? שאין גווה. זה הספיק לי. וואו, היית צריך לראות אותו. הוא קיבל צבעים, תרניגול הודו, מה הוא מקבל צבע כזה? אז הוא צעק, אני יהודין? אבל היא גזק, יא, מה אני אשקר לו? אז הוא לקח את המקל. פאק, פאק, פאק. שבר לי את האף שלי. שבר לי את השיניים שלי קדימה, ואני בוקה מצועקת, וכואב לי, וכל דם יוצא, ואני מדם תמיד פחדתי, ואני ביטי, ביטי, ניסי, עשה בשבילי נגמח. מה הוא אומר? שוויינר יהודית, הוא ביסן שוויינר יהודית, ילדה של חזירים. אז אני אמרתי, למה אתה עושה לזה? ואני מתכוננת לברוח, אז הוא שולח את הכלב והשיט, קפץ עליי הכלב, מחביל אותי על האדמה, הוא מתחיל להוריד ממני את האורות מידיים, למשוך אותי ולהוריד מידיים, אני צובחת לשמיים, אף אחת לא מסביב, אני לבד, אני כשנזכר, אני בוכה, כי כואב לי. אז אני צועקת ומבקשת, ביטה, ביטה, לעשות זה מש... למזווק דהום, תיקח את הכלף הצידה, דושווייג, דובליד, דובליד, דוביודין. אז הוא מתכופף אליי עם סיגריה, והתחיל לשרוף לי את כל הפנים. ואני מרגישה שאני נשרפת לחתיכות, ואני כבר לא יכולה יותר, במתחילה להחליט להתעלם, ואני מבקשת, מי דיבסר? בבקשה, מים. אז מה האידיוט הזה עושה לי? הוא הוציא את המכנסיים שלו, מוציא את העבר המין שלו, הוא מכניס לי את החפה, משתין לי בפנים, ואני נחנקת, ואני נשארת מעולפת, ללא רוח קיים כאילו. ואז כדי שהוא יהיה בטוח שחיסל אותי, הוא לוקח אקדח ותוקע לי את כדור בתוך הרגל, ומשאיר אותי לגורל ימה. אני לא יודעת מה, כמו שהיה, איך היה. אני כשאני התעוררתי את העיניים פתחתי, ראיתי לפניי שחור עם לבן. חשבת, אז אני שואלת, יש בין הנמל, אם אני באמת בשמיים. אז אלו אומרות לי, נאין דו ביסטינג אין דה קירשה, את לא בשמיים, את נמצאת בבית המנזר. אמרתי, אז לא שאלתי איך הגעתי ממש, הבנתי, כי שמה, מעבר לכביש, היה בית מנזר, והיו באים לנוצרים תמיד להתפלל מעין את כולם. אז כנראה נזירה ראתה ילדה שוכבת, לדמה, והיא לא זזה, אז רצתה לתת לי עזרה, ולא ידע שאני יהודיה, כי עליי לא שמתי אותו הזמן, לא שמתי את התלי. ואז לקחה אותי לבית מנזר, נקטה אותי, עשתה מה שעשתה, נתה לי לשתות משהו חם, ושמה לי כל מיני דמרים, עטפה אותי ונקטה אותי. ובסוף, כשאני קצת הגעתי, התחלתי לדבר, אז התחילה לשאול אותי מי אני ומי עשה לי זה, מה אני עושה פה. אז שאלתי, אז שאל אבי הייס, מי איך קוראים לך? אמרתי, שיינדלן. דוויסטייני יודין, היא נבהלה מהמילה יודין, כי אסור להם להחסיר יהודים, ומהר מאוד הביאו אותי בחזרה לתוך הגטו, וכשאימא שלי וסבתא שלי ראו אותי, נבהלו לגמרי, סבתא שלי תכף התחילה לעשות במס עבודה. קודם כל, להוציא את הכדור לא יוכלו, כי לא היה להם כלים. כדי להוציא כדור צריך לפתוח ולעשות ניתוח. אז מה היא עשתה? היה להם איזשהו חבל, קשרה לי את הרגל, למטה מאיפה שהכדור שאדם לא יקבל גנגרנה, ושמה לי כל מיני חומרים, כל מיני דברים אנטיביוטיים כאלה, ופתחה לי שם עם סכין כדי שהאדם המלוכלך יצא החוצה, ינזח כל פעם שתוכל לשאוף אותו כדי שלא יקבל אינפקציה. וכך אני הייתי עד שלקחו אותנו לבביאר. הייתי, לא יודעת, אני יכולה להגיד לך, כשהתעוררתי, אני הייתי מבולבלת, הייתי ילדה. אני יודעת שהביא אותי הביתה, סבתא שלי נהייתה מובהלת, כי לא ידעתי איפה אני. אז את הזמן, כמה הייתי ואיך הייתי, נמחק. מה שאני זוכרת, שהאימא שלי טיפלה בי הלאה. כשהביא אותי, היא טיפלה בי הלאה. גם אז הייתי כבר יותר גרוע הייתי, הייתי פחדנית, כל הזמן בכיתי, כל הזמן... וגם אחותי הייתה חולנית, ואיתה היה קשה, אבל בגלל אמא שלי שעבדה בבית החולים שם אצל הנאצים, אז היא יכלה להתאפל קצת יותר באחותי ממה שרבי. אבל פה טיפלה בערוב הסבתא. אז ככה היינו שם כמה שהיינו, אני רק זוכרת שהגענו לבבי יר ב-43. קרוב ל-200 איש לא הבירו לשם.
למה? מה זה היה שם?
שם המקום חיסול. אומרים לקחו אותנו לעשות בדיקות. ובאמת היו שם, היה נכון שהיה בדיקות שם, אז למה היה בדיקות שם? אחר כך שאני הייתי שם, הייתי רואה, היו תופסים נערות מ-12 עד 16, אונסים אותם, מכניסים אותם להיריון, והיה רופא, וכשהוא בא מדי פעם, הוא לא היה שם יושב, הוא היה בא, עושים את הניסיון, עושים עם הבנות, ואחר כך הוא היה נעלם. אמא שלי סיפרה לי, מה היו עושים? כי היא הייתה מוכחה להשתתף בזה, אמא שהייתה אחות, הכריחו אותה, וגם את הסבתא הכריחו לי רופא. למה היו לוקחים את הבנות והם מחכים שהילד תינוק שהיה זז, ואז היו מכניסים אותם לתוך החדר הבדיקות הניסוי, היו מזריקים להם משהו ומחכים מה הריאקציה של היולדת ושל התינוק. עכשיו כשהיו רואים שהיא מתנפחת או משהו, היו מכניסים אותה שם, חותכים לה את הבטן ומורידים את התינוק. כשהתינוק היה זז, רב, היה לה שום טרנספורמה אחרת, אם היה לא בסדר, היו לוקחים אותו, הכינו מלונה של כלבים, איזה כמה חלמלות, והיו לוקחים את התינוק, מכריחים את כולנו, חוץ ממני, שאני כילדה לא לקחו, אבל כל המבוגרים שהיו שם, ללכת לראות איך הכלבים הרעיבים שנשארו, אכלו את התינוקות. לא את האימהות, את הבוגרים, כי אימהות כבר בלב הכי לא חיו, כי הם חתכו אותם, קדם על אך, פיניש, מת. כך היו 150 בנות. אז מה, אחרי שאמא שלי ראיתה את כל זה עם הסבתא, מה הם עשו בסתר עם כמה נשים כדי שלא ילשינו עליהם, היא סבתא שלי הכינה איזשהו ירק שהיא מכירה בחצרות, משהו שאפשר לעשות אפלות, עוד שהיו בהתחלה בהתחלה, נתנה ל-206 בחורות כדי שהם יבלו את זה כמה ימים, ובאמת הם קיבלו מחזור, וככה הם ניצלו מלעשות להם את זה, אבל מה, בלי שידעו, בלי שילשינו, כי אחרת יורגים אותם. ואז זה היה דבר, התחיל כבר שנת 44, ב-44 התחילו לעשות דברים, היו מוציאים כל יום, היית רואה שאנחנו רעדנו שעוד גם לנו יהיה, מוציאים, עושים אותם דברים איומים, מרביצים להם, תולים אותם, הכלבים מתנפלים עליהם, היה קטסטרופה.
זה היו רק נשים?
לא, מעורב, היו גם גברים וגם נשים. גם גברים וגם נשים. אני לא ראיתי, סיפרה לי אם אני...
איפה אתה היית באותו זמן?
הייתי אותו הזמן בתוך הזה עם הרגל שלי, שאני לא יכולתי לזוז עדיין, הרי אני לא יכולה לזוז, והייתי כל הזמן מתחבא שלא יתפסו אותי לעשות משהו עם כל הבלגן הזה. ככה לאט לאט הייתי מתחבא שגם הקפואים לא ילשינו עליי. וסבתא שלי הייתה מסדרת את הכל. הגעתי בעיה הכי הכי גרוע, כי הייתי רואה איך שמענים אחרים, את הגברים הכי הרבה, שמעתי דרך אמא שלי, שהיו עושים אותם מתחת למקום אחר, והיו חתכים להם את המעזה ורמים, היו עושים להם משהו, אי אפשר לחשוב. אני כבר, ככנו כבר חיכינו, ושמעו שהרוסים מתקרבים לקייב, שמתקרבים לקייב, והגרמנים והאוקראינים ששם היה איתם, פחדו שלא יתנסו את הניירות האלה, שמה שעשו את הניסוי וכל הדברים, התחילו לשרוף את אותם, לעשות שריפות שם, כל מיני מקומות. וככה, כבר שזה הגיע, והציבו את כולנו החוצה, בלי יוצא דופן, גברים ונשים, ילדים ותינוקות, מי שנשאר. הציבו והתחילו לאט לאט, פק, 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 בלי לשאלות, בלי תשובות. כאשר הגיעו לכיוון שלי, אז הגרמני הזה שעשה לי את הנזק הזה, אומר לאמא שלי, את גנבה, את גנבת את הילדה הזאת מגויה, בשביל זה בית אני אתנקם בה. אז אמא שלי אומרת, די יודן, נהיה נשכן קינדר פון פרמד לא הייתה. אנחנו לא לוקחים ילדים מאנשים עזרים, היא הבת שלי וזו הבת שלי, אומרת שקרנית, תראי הבת שלי, זו נראית יהודיה וזאת לא נראית יהודיה. אז אמא שלי אומרת, אדוני, אדון גנרל משהו היה, אדון הר, איש בין כאינם בגנרן, איש אבן שכן ליגן צומחן, איש בין אינו פראו, אז אבן גלן צוזן אינו שווסטר, אם אני הייתי אישה שלמדתי לעזור לאנשים ולא לעשות נזק לאנשים, ובשביל זה אני לא הייתי לוקח את תינוק מאימא אחרת. אז הוא לקח את אחותי בכוח מסבתא, זרק אותה לרצפה, לקח את הגרזן, חתך לי את הראש. וכולנו צועקים, למה, 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 אתה לא עוזר שום דבר. ואז הוא, הסבתא שלי רצה כדי להוציא לעשות משהו, ולוקח ויורה לה בראש, והורג אותה למקום, עם הסבתא, האחותי, הדודות שלי, הבני דודות שלי, כולם רצו, את כולם חיסל, את כל זה אני רואה בעיניים, ואמא שלי רואה, אמא שלי מתעלפת. נופלת לרצפה, ואני נשארת כמו בול עץ, לא יכולה לדבר ולא יכולה לזוז, נראיתי כמו, איך אומרים, התאבנתי, ולא ידעתי איך קוראים לי ולא ידעתי מה אני עושה, ובדיוק, בדיוק באותו הרגע אמרו לי, כי לא ידעתי אני שום דבר, נכנסו הרוסים ותפסו את כל הגרמנים, את כל האוקראינים ואת כל הילדים של אותו המקום, לקחו בכוח לתוך המכונות עזרה ראשונה, והביא אותם לבתי חולים שם, כדי לתת עזרה ראשונה, כדי להציל אותם. וככה שם בבית חולים, מגיל 9 עד גיל 11, אני לא דיברתי. אף מילה. הייתי כמו אוטיסטית. פשוט לא הבנתי מה הולך. הייתי רואה אותך, ומסתכלת עליך, ובוכה. כל הזמן בוכה וצועקת. בוכה וצועקת. ועשו לי ניתוחים כדי להוציא לי את הפלסטיקה לפנים, היו לי סימנים, עשו לי המון המון ניתוחים, תראה כמה ניתוחים אני עברתי, אני לא יודעת איך אני חייתי, הכל היה ביד אלוהים, אני אומרת לך, יש משהו. וככה סחפתי עד שאבא שלי הגיע ב-1946, הוא הגיע לצ'רנוביץ, ואנחנו עברנו לצ'רנוביץ, משם מקייב העביר אותנו לבית חולים לצ'רנוביץ. ושם בבית חולים שאימא שלי עבדה כאחות, עברנו לשם, ואימא שלי קם שם, התחילה לעבוד, לעזור להרבה הרבה חולים שהיו מהמצב הזה. ואז אבא שלי הגיע, נצא אותנו, היה קרליסטה, כתוב מי חי, מי לא חי. הגיענו שם, נצא אותנו. אני לא רציתי לדבר איתו, כי אני חשבתי שבגלל זה אנחנו כולן נהרגו, עזב אותנו, ברח מאיתנו. לא רציתי לדבר עם אבא שלי בכלל. אבל לאט לאט אמא שלי שכנעה אותי, הסבירה לי, אמרה לי, למה הרבה לא הבנתי, בגלל כי הייתי מספיק תפוקה בראש. עד שקצת עברנו, ישבנו טיפולים, עשיתי כל מיני גימנסטיקות כדי שהרגל שלי, כי הם עשו לי ניתוח, הוציאו לי את מה שהיה שם קשה, זה היה מאפקציה, ושמו לי...
פלטינה.
כן, בדיוק. ומאז אני איתו, ותאמיני שאני מדי פעם סובלת מאוד. בקיצור, אני מאז לא בן אדם, מאז עברתי איסורי גיהנום, פה באתי ב-1950 לארץ, ישר הלכו אותי לשלוותה. הייתי שם שנה וחצי. 15-17 הייתי בשלוותה, כמעט 17, 16-17. יצאתי משם קצת פחות פחדנית, כי כל החיים שלי מאז פחדתי מגבר ופחדתי מכלבים. שני דברים שמאוד נשארו לי מפחד. אבל מגברים זה תודה לבעלי הזיכרונה לברכה, שהיה לו סבלנות איתי, כי לא הייתי מתחתן. אני התחתנתי מאוחר, תבין. זה נשאר לי תקוע בראש הדבר הזה שהוא עשה לי. עם טיפולים, מגיל אפס אפשר להגיד שאני בטיפולים עד היום. עד היום אני בעמך, היא בפסיכולוגית ופסיכיאטרית. והבאתי שני ילדים אחת אחרי שני. בעלי בגיל 58 נפטר מהתקף לב. נשארתי שוב לבד. היה לי קשה לגדל אותם. היה לי, עבדתי כספרית. וככה גידלתי אותם, לימדתי אותם, החלתי לעשות מה שאני יכולה. הייתי אז בלי אף אחת. אין לי משפחה מצד אמא שלי. שום דבר, כולם נכנסו. מצד בעלי יש, אבל זה לא... כשבעלי החי היו באים. אחר כך התרחקו, אבל אני לא טיפוס שאני אני נכנסת לפרט. וזהו. זה החיים שלי ממשיכים, לא קל לי, קשה לי, כל פעם.
היו לך רגעים של שמחה?
של שמחה בחיים? לא. בכלל לא. רק אולי שמחת חיים היה לי היחידה, שהבן שלי נולד והבת שלי נולדה, כי הבת שלי נולדה ב-9 למאי. אתה יודע מה זה מסומר? כל העולם נהיה שלום. הרוסים הרוויחו ב-9 למאי ושחררו את הנאצים. זה היה 9 למאי.
זה כן
משמעות. אז משמעות בשבילי גדולה, כי ניקמתי. ניקמתי, הנה הבאתי דור חדש, שאני לא... חבל שאין אחר.
אז הבת שלך נולדה בת
9 למאי. כן, פה בארץ.
זה כן ראי...
זה השמחה, ושזה אני אומר לך, השמחה היחידה, שנתנה לי כוח להמשיך, לא להיכנס למקום הלא טוב. היו לי גם רגעים לא טובים, ראים גם שאני רוצה להתאבד, לא היה לי טוב, היה לי מצבים לא טובים, הייתי גרה בדמי מפתח, לא הייתי חיים קלים, אבל תשמע, אני לחמתי.
לילדים שלך איך...
תהיה לא נשואים, שניהם לא, אין לי נכדים, אין לי דור ההמשך, וזה כואב לי. אני לא אומרת שום דבר, מה אני יכולה לעשות? אני לא נכנסת לברידים של אף אחד, כל אחד עם החיים שלו. אני אמא מאוד ריאליסטית.
כנראה שהיית גם מאוד פתוחה.
כן, אני חברה עם הבת גדולה מאוד. אבל תשמע, אתה רואה, זה ציורים, הרוב הציורים שלי זה גם חלק מה... הנה, זה הילדים האלה, שהם היו להם על מה לישון. והקריות היו מקש, ולא היה לה שמחות. והם נרדמו בלילה, וקמו בבוקר מתים, מצאו אותם מתים פפויים. ואז אני רציתי לתת להם כבוד, ציירתי אותם בתוך איפרון כל צבע, ושמתי אותם בקלמרים כאילו שאיתם ילדים שמחים לצייר. הנה, פה יש הציורים של כל ציור, תראה, כל ציור שסיפור.
ג'ני רוטשטיין חיה עם הסבל והזיכרונות, שלא ניתנים להימחק. את זיכרונותיה היא מעבירה בציור ובכתיבה.